קשת כל שידורי תורה. שלום רב, שנה טובה, קיץ טוב. אנחנו חוזרים, מתחילים לחזור אחרי חופשת הפסח. היום יש שיעור לפרשת השבוע, פרשת שמיני של הרב בזק. בשבוע הבא אנחנו גם לא נתחיל בשידורים מלאים. אני יודע שרובכם חזרו לעבודה ובטח רוצים לשמוע את המנה היומית של קשת כל יום, אבל מה אפשר לעשות, אנחנו עדיין בחופשה. אבל שיעור בפרשת השבוע, ואני מקווה גם לפחות עוד שיעור אחד, ישודר במשך השבוע. שבוע שאחרי, אחרי ראש חודש, אנחנו נחזור לשידורים מלאים, יש קצת שינויים בסדר, בלוז, נשלח את זה בדואר, כדי להתקן מראש. ואנחנו מתחילים סמסטר חדש, זמן חדש בשידורי קשת, זמן קיץ עד לראש חודש אב. אני חוזר ומה שכתבתי ומדגיש שזה באמת זמן טוב בימים שנותרים עד שאנחנו מתחילים בשידורים המלאים, להצטייד, להכין את הכל, לדאוג שהכל מוכן במחשב, במכשיר, להוסיף ולעדכן ולשפר את הרמה של ההנאה, של ההזנה, של הנעת ההזנה במכשירים, בחיבורים. אני ראיתי לפני פסח, מישהו קנה לאחד מילדים שלי כמתנה לפסח, מתנת גיוס, אז קנה לו סט של רמקולים ניידים. זה עולה פרוטות, זה עלה אני חושב 30 שקל, משהו כזה, קופסה קטנה, אפשר להשאיר באוטו, וזה מתחבר להם פי שלוש למכשיר, ושומעים רמה מצוינת ממש, קול נעים ונאה, במקום להקשיב באוזנייה, וזה באמת השקעה קטנה מאוד, וזה משנה אני חושב לחלוטין את את החוויה, את חוויית ההזנה לשיעורים. שיעור עכשיו פרשת שמיני של הרב אמנון בזק.
שלום וברכה. אחד האירועים הדרמטיים שמתוארים בתורה הוא פרשת מותם של נדב ואביהו באמצע הרגע החגיגי של השראת השכינה במשכן. התורה מתארת את האירוע הזה במילים הבאות: ויקחו בני אהרון נדב ואביהו איש מחתתו, ויתנו בהן אש וישימו עליה קטורת, ויקריבו לפני אדוני אש זרה אשר לא ציווה אותם. ותצא אש מלפני אדוני, ותאכל אותם, וימותו לפני אדוני. מה בדיוק היה החטא של נדב ואביהו? רש"י מביא שתי דעות שמקורן בחז"ל. רבי אליעזר אומר, לא מתו בני אהרון, אלא על ידי שהורו הלכה בפני משה רבן. רבי ישמעאל אומר, שטויי יין נכנסו למקדש. והראיה שמביא רבי ישמעאל לדעתו, היא שמיד לאחר מכן, בהמשך פרק י', התורה מצווה על את אהרון, יין ושחר על תשת. המשותף לשני הכיוונים שמביא רש"י, הוא שהמעשים של נדב ואביהו לא היו שליליים כשלעצמם, והם נענשו בגלל בעיה חיצונית, או משום שלא נטלו רשות ממשה, או משום שהיו שטויי יין באותו מעמד. אבל על דרך הפשט נראה שבאמת הבעיה הייתה במעשה עצמו, כפי שמשתמע מן הביטוי אש זרה אשר לא ציווה אותם. גם במקומות נוספים שבהם נזכר חטא בני אהרון, מודגש תמיד שזה היה מוקד החטא. למשל, במדבר פרק ג' במסגרת מניין בני ישראל, נזכר ביחס ללוויים, בימות נדב ואביהו לפני השם, בהקריבם אש זרה לפני השם במדבר סיני. כך גם בסוף ספר במדבר, שוב בתיאור המשפחות הלוויים, מוזכר וימות נדב ואביהו בהקריבם אש זרה לפני השם. כך משתמע שמפשטות הדברים שהבעיה המרכזית במה שעשו נדב ואביהו הוא העובדה שהם הקריבו אש זרה. מה פשר החטא הזה של הקרבת אש זרה? אז הרשב"ם כבר מבאר שאף על פי שבשאר הימים נאמר ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח בתחילת ספר ויקרא, בכל אופן ביום הזה, ביום השמיני, לא היה ציווי שבני אהרון ייתנו אש על המזבח, ואדרבה, משה רצה שתרד אש מן השמיים, ועל ידי זה יתקדש שם שמיים, וידעו הכל כי אש בא מן השמיים, והרשב"ם גם מדמה את זה למה שעושה אליהו בהר הכרמל, כאשר הוא מדגיש, ואש לא תשימו, כדי שיראו כולם שהאש יורדת מן השמיים. והחטא של נדב ואביהו היה שבכל אופן הם התערבו והביאו אש מעצמם, בלי שנצטוו על כך. השאלה המרכזית שבה אני רוצה לעסוק כעת היא, מדוע באמת עשו נדב ואביהו את מה שהם עשו? מדוע הם הביאו אש זרה? מה היה המניע שהביא אותם להביא אש זרה אשר לא ציווה אותם, ולפגוע בייחודיות של המעמד של ירידת אש מן השמיים? אני חושב שכדי לענות על השאלה של המניע של בני אהרון, צריך לעבור דרך שתי פרשות נוספות בתורה, שקשורות בשתי דרכים שונות לנדב ואביהו. אני רוצה לפתוח במקרה שבו נדב ואביהו לכאורה אינם מוזכרים בכלל, אבל שיש בו דמיון כל כך גדול לפרשה שלנו, עד כדי כך שניתן ללמוד לא רק מן הפרשה שלנו לגבי אותו מקרה, אלא גם להפך מן המקרה לפרשה שלנו, ובעיקר בתחום המניעים. ואני מתכוון לפרשת קורח, שבה יש ממש כמעט את כל המאפיינים שמאפיינים גם את הפרשה שלנו. בפרשת קורח מסופר על 250 נשיאי עדה, קריאי מועד, אנשי שם, שערערו על כהונתו של אהרון, ולפיכך משה הציע להם מבחן ממש בלשון דומה מאוד לפרשה שלנו. משה אמר להם לקחת מחתות, ותנו בהם אש, ושימו עליהם כתורת לפני השם מחר, והיה האיש אשר יבחר השם הוא הקדוש. הלשון הזאת מקבילה ממש למה שנאמר אצלנו, ויקחו בני אהרון איש מחתתו, ויתנו בהם אש וישימו עליה כתורת. גם המחתה האש ולשים כתורת, ובאמת בפועל כך גם נאמר שם, ויקחו איש מחתתו ויתנו עליהם אש. ממש אותו ביטוי בדיוק. ישנם הגבלות רבות נוספות, זה אחת ההגבלות אולי הבולטות והמרשימות ביותר בהיקפן בתורה בין שני אירועים. כשם שבפרשה שלנו קדמה להענשת בני אהרון הופעת כבוד השם, נאמר בסוף פרק ט' וירא כבוד השם אל כל העם, כך אירע גם בפרשת קורח, וירא כבוד השם אל כל העדה. בשני המקומות נזכרה לשון דומה ביותר ביחס שבין חטא של אדם אחד לבין עונש של כל העדה. בפרשה שלנו נאמר, ויאמר משה אל אהרון ולאלעזר ולאיתמר בניו, ראשיכם אל תפרעו ובגדיכם לא תפרמו ולא תמותו ועל כל העדה יקצוף. ובפרשת קורח אומרים משה ואהרון, האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף. גם העונש עצמו כתוב בלשון דומה. בפרשה שלנו נאמר, ותצא אש מלפני השם ותאכל אותם וימותו לפני השם. ובעדת קורח נאמר, ואש יצאה מאת השם ותאכל את החמישים ומאתיים איש מקריבי הקטורת. בשני המקרים, לאחר השריפה, היה צו להרחיק את השרידים של השריפה, וכאן ישנה תוספת מעניינת. בפרשה שלנו נאמר, ויקרא משה אל מישאל ואל אלצפן בני עוזיאל דוד אהרון, ויאמר עליהם, קרבו שאו את אחיכם מאת פני הקודש אל מחוץ למחנה. וגם בפרשת קורח נאמר, אמור אל אלעזר בן אהרון הכהן, וירם את המחתות מבין השריפה, ואת האש זרה הלאה כי קדשו. וכאן כאמור ישנה תוספת מיוחדת במינה שיש לתת עליה את הדעת, וזה הביטוי, ואת האש זרה הלאה כי קדשו. המילים האש זרה, אש זרה, זה אותו ניקוד של אש זרה. וקשה להתעלם מן העניין, אני מוכרח לומר שגיליתי את זה בדרך מקרה, כשחיפשתי בפרויקט השו"ת, איפה עוד נמצא הביטוי אש זרה בתנ"ך, אז למזלי חיפשתי בלי ניקוד, וכך הגעתי למקום היחיד בתנ"ך שמופיע הצירוף הזה, וזה אש זרה, שזה ממש אותם אותיות, ואני חושב שזה לא במקרה, וזה מצטרף לרשימת ההקבלות הכל כך בולטת בין הפרשיות. לסיום ההקבלות הללו, אני אעיר על נקודה אחת נוספת, שתי הפרשיות הן היחידות שבעקבותיהם היה דיבור מיוחד לאהרון בלבד. אצלנו לאחר חטא נדב ואביהו נאמר, ידבר השם אל אהרון למור יין ושחר על טשט וכולי, ושם נאמר בפרק י"ח, תחילת פרק י"ח במדבר, ויאמר השם אל אהרון, אתה ובניך ובית אביך איתך, תישאו את עוון המקדש. עכשיו, מה המשמעות של כל ההקבלות הללו, שבסופו של דבר גם מבחינת תוכנית ניתן לסכם אותם, אנשים משבט לוי שמקריבים אש זרה ושנענשים על כך על ידי שאש יוצאת מן השמיים ואוכלת אותם, מה אם כן המשמעות של ההקבלה הזאת? אני חושב שניתן להסביר אותה ביותר ממשמעות אחת, אבל לצורך העניין שלנו לעמוד בעיקר על ההקבלה שבין המניעים של שתי הפרשיות שיסייעו לנו להבין גם את הפרשה שלנו. המניע בפרשת קורח הוא ברור, אומרים אותו בצורה מפורשת, יש לקורח ולעדתו רגשות של קנאה כלפי העובדה שאהרון עושה את הכל, והם עצמם מעוניינים לקחת גם הם תפקיד ומעמד לא פחות משלו. אמנם מצד אחד הם טוענים את הטענה המפורסמת של כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם ומדוע תתנסו על קל השם, אבל בסופו של דבר הם בעצמם מעוניינים בתפקיד הזה. הבעיה שמטרידה אותם בעיקר זה למה אהרון ולא הם, והטענה בפועל שמציע משה זה לבדוק האיש, האיש אשר יבחר השם הוא הקדוש, וזה הם מוכנים לשמוע, כלומר הם טוענים שהם נבחרים והם אנשים שמיועדים להיות כהנים, כלומר אנשים שערערו על כהונתו של אהרון ורצו להיות בעצמם. ואנחנו יכולים ללמוד מן ההקבלה של שתי הפרשיות, שזה עמד בשורש החטא של נדב ואביהו, חוסר הרצון שלהם להשאיר את הכל בידי אביהם, ובלי לתת להם תפקיד כלשהו, והרצון שלהם גם לתפוס את המעמד שלהם עוד בחיי אביהם. כשאנחנו מנסים למצוא מאיפה מתחיל הרגש הזה אצל נדב ואביהו, מה פשר אותו תסכול שהם מבטאים בכך שהם לא חלק מההקרבה, אפשר למצוא את זה באירוע הראשון שבו אנחנו פוגשים את נדב ואביהו, וזאת הפרשה השנייה שהזכרתי מקודם, והיא בתיאור השני של מעמד הר סיני בסוף פרשת משפטים בפרק כ"ד בספר שמות. שם ניתן לעמוד בצורה ברורה מה הוליד אצל נדב ואביהו את תחושות התסכול והקנאה, ובזה להשלים את המעגל. בספר שמות בפרק כ"ד מתוארת בצורה נוספת עליית משה להר סיני, ולא ניכנס כרגע לשאלת היחס בין התיאור הזה לבין התיאור של פרשת יתרו. בכל אופן, באותו תיאור נאמר כך, ואל משה אמר על אל אדוני, אתה ואהרון, נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל, והשתחוויתם מרחוק, וניגש משה לבדו אל השם, והם לא ייגשו. באמת, אנחנו מוצאים בהמשך, בפסוק ט', שאותם 74 אנשים שנאמר אליהם עלה אל השם, אכן עולים, ויעל משה ואהרון, נדב ואביהו, ושבעים מזקני ישראל, ויראו את אלוהי ישראל. אבל, לאחר מכן, התמונה משתנה. עדיין אנחנו מוצאים, מלבד 70 הזקנים, עוד 4 אנשים, אבל הרשימה כבר משתנה. פסוק י' ב' נאמר, ויומר אדוני אל משה, עלה אליי ההרה, ויש שם ואתנה לך את לוחות האבן והתורה במצווה אשר כתבתי לאורותם. ואז כתוב פתאום, ויקום משה, ויהושע משרתו, ויעל משה אל הר האלוהים, ולזקנים אמר, שבו לנו בזה, עד אשר נשוב עליכם, והנה אהרון וחור עמכם, מי בעל דברים ייגש עליהם. אז אם קודם נזכרו השבעים זקנים, ואיתם משה ואהרון, נדב ואביהו, אז עכשיו פתאום מופיעים לנו שני אנשים אחרים. נדב ואביהו אינם מוזכרים בפסוקים שקראנו עכשיו, אלא במקום זה מוזכר משה ויהושע, כאשר יהושע הולך קצת קדימה עם משה, אבל משה עולה לבד אל הר האלוהים, ויחד עם השבעים זקנים, נאמר, הנה אהרון וחור עמכם, מבעל דברים, ייגש עליהם, ייגש לאהרון ולחור, אלעזר ואיתמר בכלל אינם, סליחה, נדב ואביהו בכלל אינם מוזכרים כאן. המעבר הזה בין פסוק ת' בפרק אף ד' של ויעל משה ואהרון נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל, לפסוק ג' י' ד' של ויקום משה ויהושע ולזקנים אמר וכולי, הנה אהרון וחור עמכם, מי בעל דברים ייגש עליהם. המעבר הזה, השינוי הזה, התפנית המאוד בולטת הזאת, יכולה להיות מוסברת רק בשני הפסוקים שמופיעים לנו באמצע. בין התיאור הראשון של עליית משה ואהרון נדב ואביהו, לבין התיאור השני שבו יהושע וחור מחליפים את נדב ואביהו. בין שני התיאורים מפסיקים שני פסוקים שמדברים על איזשהו אירוע שלילי שקרה פתאום. פסוק י' ויראו את אלוהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לטוהר, ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו, ויחזו את האלוהים ויאכלו וישתו. מה פשר התיאור הזה, ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו? המשמעות הפשוטה, כפי שאומר רש"י בשם מדרש תנחומה, לא שלח ידו מכלל שהיו ראויים להשתלח בהם יד. ומי זה אותם אצילי בני ישראל? אומר רש"י, הם נדב ואביהו והזקנים. אבל משמע שהיה מקום לשלוח יד באותם אנשים, נדב ואביהו, ועליהם נאמר, ויחזו את האלוהים ויאכלו וישתו. והרעיון הזה של ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו נראה כאילו הוא בעצם שורש הבעיה, כפי שבאמת רש"י ממשיך ומבאר שם, היו מסתכלים בו בלב גס מתוך אכילה ושתייה, כך מדרש תנחומה. כלומר, הבעיה המרכזית המתוארת פה זה מין גסות כזאת שבה אצילי בני ישראל אוכלים ושותים תוך כדי ראיית האלוקים, במילים אחרות אינם נוהגים ביראה מספקת. וזו התופעה שאנחנו מוצאים בכמה מקומות, שאכילה ושתייה היא מבטאת תחושת זלזול, חוסר רצינות, ומהווה חטא. אנחנו מוצאים את זה אצל אחי יוסף, שזורקים את יוסף לבור ואחר כך חושבים לאכול. אנחנו רואים את זה אצל המלך והמן ישבו לשתות. אנחנו רואים בכמה וכמה דוגמאות שאכילה ושתייה היא דבר שמבטא גסות וזלזול. בכל אופן, כאן מתחילה הבעיה, וכשאנחנו מחפשים את הבעיה אצל נדב ואביהו, צריך לחפש אותה קודם כל בשמות פרק כ"ד, שם לראשונה אנחנו מזהים את דחייתם של נדב ואביהו ממעמד מסוים, והחלפתם בשני אנשים אחרים. ובאמת, מכאן ואילך, נדב ואביהו לא זכו יותר למעמד מיוחד. עד רבה, בפרשת תצווה, בציווי על ימי המילואים ועל כניסתם של הכהנים לתפקיד, אנחנו רואים שיש כבר מעמד שווה לכל בני אהרון, ונדב ואביהו אינם זוכים למעמד מיוחד על אף שהם הגדולים יותר. ואתה, נאמר בפרק כ"ח, פסוק א', ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך, ואת בניו איתו מתוך בני ישראל, לכהנו לי, אהרון, נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר בני אהרון. ובאמת חז"ל עמדו על כך שאצל נדב ואביהו, שהרגישו את עצמם דחויים, התעורר כבר הרצון להיות הממשיכים של אהרון, וחוסר הנכונות לחכות בסבלנות לזמנם. הגמרא במסכת סנהדרין בדף נ"ב עמוד א' אומרת כך: וכבר היו משה ואהרון מהלכים בדרך, ונדב ואביהו מהלכים אחריהם, וכל ישראל אחריהם. אמר לו נדב לאביהו, אימתי ימותו שני זקנים הללו, ואני ואתה ננהיג את הדור? אמר להם הקדוש ברוך הוא, הנראה מי קובר את מי. אז אנחנו מוצאים כאן שני, את נדב ואביהו, את שני הבנים של אהרון, עומדים ואומרים, אימתי ימותו שני הזקנים הללו, ואני ואתה ננהיג את הדור. וכאן חז"ל, אני חושב, היו ערים בצורה יוצאת מן הכלל לרגישות הזאת של נדב ואביהו הדחויים בעקבות מעמד הר סיני, שאין להם עוד סבלנות לחכות, והם רוצים לקבל את המעמד שלהם מהר ככל שניתן. לאור זאת, לאור ההקדמות שאמרנו, אז ניתן לחזור לפרשתנו. ראינו את הסיבה לתסכול שלהם, ראינו גם מן ההשוואה לפרשת קורח את התחושות הקנאה שהיו כנראה בבסיס מה שעשו נדב אביהו כאן. כעת, נחזור לפרק ט' אצלנו בפרשה, בתיאור היום השמיני, אנחנו רואים פעם נוספת שמשה פונה לאהרון ולבנה ולזקני ישראל כדי שיתגלה כבוד השם, ממש כמו במעמד הר סיני. ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל, ויאמר משה, זה הדבר אשר ציווה השם תעשו, וירא אליכם כבוד השם. בפועל, משה ואהרון הם הדמויות המרכזיות בטקס. אהרון עובד בתור כהן, והבנים רק מסייעים לו. זה מאוד מודגש לאורך פרק ט', ויאמר אל אהרון, קח לך עגל בן בקר לחטאת, ואי לעולה תמימים, והקרב לפני השם. הכל נאמר בתור ציווי לאהרון. אחר כך בהמשך בפסוק ז', ויאמר משה אל אהרון, קרא אל המזבח, ועשה את חטאתך, ואת עולתך, וכפר בעדך ובעד העם. ובאמת בפסוק ח', ויקרב אהרון אל המזבח, וישחט את עגל החטאת אשר לו, ורק בפסוק ט', ויקריבו בני אהרון את הדם אליו, ויטבול אצבעו בדם, ויתן על קרנות המזבח, ואת הדם יצק אל יסוד המזבח. כלומר, שבני אהרון משמשים בתפקיד מאוד מינורי, אנשים שאמורים להקריב את הדם לאהרון, על מנת שהוא יטבול את אצבעו בדם, ויתן על קרנות המזבח, ויצוק את הדם אל יסוד המזבח. וכך גם בהמשך, פסוק י' ב', וישחט את העולה, אהרון שוחט את העולה, וימציאו בני אהרון אליו את הדם, ויזרקהו על המזבח, ואותו דבר, ואת העולה ימציאו אליו להנתחיה ואת הראש, ויקטר על המזבח, ועוד פעם בפסוק י' ח', וישחט את השור ואת העיל, זבח השלמים, וימציאו בני אהרון את הדם אליו. כל הזמן חוזר הביטוי הזה, וימציאו, 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 הם ימציאו את הדם, ימציאו את העולה, הם ימציאו את הדם של השלמים, ואילו אהרון הוא הדמות המרכזית שעושה את כל הפעולות החשובות, ובסופו של דבר משה ואהרון הם גם אלה שמאפשרים את התגלות כבוד השם. ופסוק אף ג', ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד, ויצאו ויברכו את העם, וירא כבוד אדוני אל כל העם, ותצא אש מלפני אדוני, ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים, וירא כל העם וירונו ויפלו על פניהם. הנקודה הזאת באמת הייתה מבחינת נדב ואביהו נקודת השבירה. ותחושת התסכול של נדב ואביהו כאן התפרצה במלואה על מה שהם סחבו על עצמם כל אותה תקופה. התחושה שהם היו כל הזמן מאחור, שהם נדחו, שהם לא מקבלים תפקיד, שהם לא משמשים במה שהם ראויים, שמה שחזל ביטו באותה צורה של אל מתי ימותו שני הזקנים הללו ואני ואתה ננהיג את הדור. וכאשר ביום השמיני הם משמשים רק בתפקיד שבימציאו, בימציאו, בימציאו, ואילו אהרון עושה את הכל, הדברים האלה מבחינתם מביאים את נקודת השבר ואת ההחלטה שגם הם יעשו משהו משלהם ולא יסתפקו בזה שהכל נעשה מסביבם. והעובדה שבהם בשלב הזה הם לוקחים איש מחתתו ונותנים בהם אש ושמים עליה כתורת, זה בדיוק השחזור המוקדם כמובן של מה שקורה לקורח ולעדתו. העובדה הזאת שהם לוקחים אש זרה ומקריבים בלי שהם יצטוו, והאש שאוכלת אותם היא באמת ההוכחה הברורה לכך שבדיוק כמו של קורח ועדתו, האש האכלה הוכיחה שלא הם נבחרו על ידי הקדוש ברוך הוא אלא אהרון, כך גם בסיפור הזה האש שיצאה מן השמיים הוכיחה את העובדה שלא הם הנבחרים. ובאמת קשה להתעלם מהדמיון שקיים גם בנתגלות השם בסוף פרק ט' לעונש של נדב אביהו. בסוף פרק ט' ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד, אז נאמר וירא כבוד השם אל כל העם, ותצא אש מלפני השם ותאכל על המזבח. ואצל נדב אביהו נאמר, כאשר הם מקריבים אש זרה שלא ציווה אותם, ותצא אש מלפני השם ותאכל אותם. אז בשני המקרים היא יוצאת אש מלפני השם ואוכלת, אבל בפעם הראשונה היא אוכלת את הקורבנות שהקריבו האנשים שנבחרו על ידי הקדוש ברוך הוא לתפקיד, כלומר משה ואהרון. בפעם השנייה האש אוכלת לא את הקורבנות אלא את המקריבים, את אלו שלא נבחרו על ידי השם, ובכך מביאה לידי ביטוי את ההבחנה. רב לכם בני לוי, בדיוק כפי שאמר קורח, האיש אשר יבחר השם הוא הקדוש, ומי שלא בוחר השם נשרף על ידי אש שמקטירה את שמקטירים אותה, שעל ידי אש שיוצאת מן השמיים. עכשיו לסיום אני רוצה לחזור לאותו מדרש שפתחנו בו, שרשי מביא שלא מתו בני אהרון אלא על ידי שהורו הלכה בפני משה רבן, ולדעת רבי ישמעאל שטויי יין נכנסו למקדש. אני חושב שבאמת המדרש הזה איננו בא לחלוק על פשוטו של מקרא, על דברים שדיברנו עד עכשיו, אלא בא לתת להם משמעות מיוחדת. בעצם כשאומר רבי אליעזר שהורו הלכה בפני משה רבן, אין כוונת הדברים שזה לבד היה החטא שבגללו הם התחייבו מיתה, אלא זה בדיוק חושף את השורש של החטא. מניין הגיע השורש הזה שבני אהרון התקנאו במעמדו של אהרון והיו מתוסכלים מכך שהם לא היו במעמד מקביל או יותר? זה מתחיל מבעיה של להורות הלכה בפני משה. מי שמורה הלכה בפני רבו, כאן כבר השורש. כאן מתחילה הבעיה של אדם שאיננו מסוגל לקבל מרות וסמכות מעליו, שרואה את עצמו כראוי כבר להחליף את רבו. זה השורש של תחושות השליליות שלימים מביאות לידי תסכולים גדולים הרבה יותר, זה מי שמורה הלכה בפני רבו. ובין אם בפועל הם הורו הלכה או בין אם הם לא הורו הלכה, אלא זה המדרש מבטא רעיון, בסופו של דבר המשמעות היא אחת, להורות הלכה בפני רב פירושו של דבר לחפש את הכבוד האישי ולא לתת ולהוקיר ולהכיר בסמכות שיש מעל, ואז בסופו של דבר מי שמורה הלכה בפני רבו סופו שיקטיר אש זרה לפני השם. וממילא אפשר גם לומר שגם רבי ישמעאל שאומר שטויי יין נכנסו למקדש מכוון גם הוא לנקודה מסוימת בחטא. אנחנו הזכרנו מקודם שהחטא הראשון של נדב ואביהו היה בכך שהם, כפי שראינו בשמות פרק כ"ד, ויחזו את האלוהים ויוכלו וישתו. כלומר, הגסות הזאת של אכילה ושתייה בזמן כל כך מכובד, מרגש ומיוחד, והעובדה שהם באו ואכלו ושתו והסתכלו על האלוקים כדעת רשי בלב גס מתוך אכילה ושתייה, זה היה שורש החטא. ממילא, אם מישהו אוכל ושותה בלב גס, בסופו של דבר שטויי יין ייכנס גם למקדש. כלומר, ברגע שהאכילה והשתייה ישנה איזשהו התמכרות או התבהמות כזאת של אכילה ושתייה גם כאשר יש אירוע מרגש, אז זה יוביל בסוף לכך ששטויי יין ייכנסו למקדש. כלומר, גם רבי אליעזר וגם רבי ישמעאל בסופו של דבר חוזרים לשורשים של שמות פרק כ"ד כבסיס לכך שזה מה שהשורשים שהובילו לחטא ביום השמיני. היום השמיני היה רק התוצאה, מקה בפטיש, של השורשים שהתגלו אז באותו תיאור של מעמד הר סיני, שבו התבררו שני דברים. התברר שהם יש בהם גסות שמביאה לידי אכילה והשתייה תוך כדי ראיית האלוקים מצד אחד, ומהצד השני דבר שיצר אצלהם גם את תחושת הדחייה והתסכול לאורך כל הדרך, שהביאה להקרבת האש הזרה, וכך נמצאו המדרשים הללו, שתי הדעות הללו, מכוונים לעומק פשוטו של מקרא. ובסופו של דבר, אם נראה את השורש של החטא הזה בדומה לשורש של קורח ועדתו, וממילא גם העונש וגם התיאורים שבעקבות העונש, כולם קשורים לאותו דבר, הרי שההכרה שנותרה משתי הפרשות האלה ביחד, זה ייחוד הבחירה של הקדוש ברוך הוא במשה ואהרון, ומי שמנסה לערער על הבחירה הזאת, סופו שנאכל באש מן השמיים. כי עבודת השם צריכה להיות מתוך הסרת כל מניע אישי של חיפוש כבוד אישי ורצון לקדם אינטרסים. חטאים מן הסוג הזה אנחנו מכירים גם בהקשרים אחרים בתנ"ך, אצל בני אלי וכדומה, והמסר הוא מכל הפרשיות הללו שעבודת השם צריכה להיות לשם שמיים בלבד, ומי שזוכה להגיע למעמד מיוחד בעבודת השם זה בזכות הבחירה של הקדוש ברוך הוא בו. מי שיחפש לעצמו את הבחירה שלו בסופו של דבר יענש, והאיש אשר יבחר השם בו הוא הקדוש. שבת שלום.